את הסיפור של קיצוץ שעת לימוד אחת בשנת הלימודים הבאה לילדים עם צרכים מיוחדים אתם כבר מכירים. אין כסף. הכסף הולך למטרות אחרות, יותר חשובות במרכאות על פי משרד החינוך. נניח, כמה זה יכביד על ההורים והילדים שכל שעה קובעת אצלם, רק הם יודעים, אבל נניח. עכשיו נניח כאן משהו אחר, לא פחות חשוב שנחשף אתמול. המטפלים הסיעודיים מאיימים לפתוח בשביתה ב-1 בספטמבר, אם לא תהיה תוספת כוח אדם של עוד 3,000 תקנים, לחניכים חדשים, ושבמקביל שכרם לא יעלה מיידית על 8,000 שקלים. תקשיבו לסיגל פרץ יעלומי, מנכ"לית אקי"ם.
תקציב המדינה עבר עם אפס התייחסות לשכר המטפלים והמדריכים. הגענו ל-33% חוסר. צריך להבין, קשה ביותר לגייס מדריכים ומטפלים עם תקציב מינימום.
תקשיבו גם לחגית קציר, אמא של אביתר בן ה-22. אביתר מסיים מסגרת חינוכית מיוחדת, שמכינה אותו כבר כמה חודשים למעבר למרכז תעסוקה של עלות, וזה בדיוק הסיפור. אם לא תהיה תוספת כוח אדם למדריכים ומטפלים חדשים, לא תהיה מסגרת לאביתר ולחברים שלו. זה הורס משפחות, זה הורס את הנערים והנערות בעלי הצרכים המיוחדים. בשביל הבן שלי להישאר בבית אחרי כל ההכנה הזאת זה פשוט אסון, מצוטטת חגית היום בוואלה. הוא לא יוכל להתמודד עם זה, זו פגיעה אנושה בתפקוד שלו, הסתגרות וירידה במצב הרוח. איש מההורים לא בא בטענות למטפלים, שמשתכרים שכר עלוב. משרד הרווחה ומשרד החינוך ומשרד האוצר, נא להתעורר. אנשים עם צרכים מיוחדים הם לפני הכל, עניין של סדר עדיפויות פוליטי.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד בהרחבה על מתקפת הסייבר על בית החולים מענה הישועה, למה דווקא בתי החולים על הכוונת, אלו מחלקות עובדות כרגע ומה הנזק שנגרם, נשאל את המשנה לראש מערך הסייבר הלאומי ניצן אמר, וגם רפורמת הקנאביס הרפואי, פחות רגולציה ויותר אחריות ליצרנים, מה זה אומר, ורפורמת הסייעות יוצאת לדרך, לאחר שסוף סוף נחתם הסכם על תוספת שכר לתומכות החינוך הסייעות. איפה הכסף עורכת אלא ילון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור איתנו שקד וולפין, איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. כאמור, שוב מתקפת סייבר על בית חולים, הפעם זה מעייני הישועה. מטופלים הועברו לבתי החולים איכילוב ובלינסון. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שפרסם דוח בנושא, מזהיר שוב שמערכת הבריאות חייבת לתקן את הליקויים שהצביעה עליהם.
התקיפה על מעייני הישועה היא נורת הזרה שצריכה להניע את שר הבריאות, מרכז הסייבר הלאומי ואת הממשלה לפעולה דחופה. על מערכת הבריאות לתקן בהקדם את הליקויים שהצבענו עליהם בדוחות. הסיכונים בתקיפות סייבר על בתי חולים קשורים לפגיעה בשירותי הרפואה הניתנים על ידם ולרציפות התפקודית הנדרשת מהם בשגרה ובחירום ובחשש לדליפת מידע רפואי הנוגע לכלל אזרחי ישראל המטופלים במערכות הבריאות.
הגירעון בתקציב המדינה גדל, על פי נתוני האוצר הגירעון הסתכם ב-600 מיליון שקלים, לעומת עודף בסך 2 מיליארד ו-500 מיליון שקלים ביולי אשתקד. ב-12 החודשים האחרונים הגירעון מסתכם במצטבר ב-18 מיליארד ו-300 מיליון שקלים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, על הנתונים.
העלייה מהירה מהצפוי בגירעון היא תוצאה בעיקר של קיטון בהכנסות ממיסים, וגם האוצר מציין שיש ירידה בצריכה, מה שמביא פחות הכנסות מימם ומס קנייה. נתונים האלה מלמדים על האטה במשק, על צמיחה יותר נמוכה ממה שהיה חזוי. המגמה הזאת צפויה להימשך, כנראה ב-2023 נגיע לגירעון כפול בערך ממה שצפוי.
ביקורת ציבורית ופוליטית קשה על החלטת שר האוצר להקפיא את העברת הכספים לתוכנית לעידוד מכינות באוניברסיטאות לסטודנטים ממזרח ירושלים. הפרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, מתח הבוקר כאן בתוכניתנו 7-9, ביקורת חריפה על שר האוצר.
כל הגורמים המקצועיים, הצבאיים, מכל הסוגים, בכל מקום, תומכים בהמשך קיום התוכנית בהתלהבות. יש אדם אחד, אחד ויחיד, שתוקע אותה. קודם כל הוא סובל מבורות, כי הוא טוען טיעונים לא נכונים, אין לו ידע לגבי מה שקורה. יש ניחוח מאוד ברור של אפליית ערבים.
עד כאן הכותרת שלנו, הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומיד בהרחבה על מתקפת הסייבר.
הלוואת עוד לא, במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו למתקפת הסייבר הבוקר על בית החולים מעייני הישועה. מה בית החולים הזה אמר משעות הבוקר, מה קורה שם עכשיו? קודם כל עדכון ממך, מרב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, שלום מרב. מרב כהן איתנו?
אני כאן.
שלום.
שומעים אותי טוב?
שומעים אותך מצוין עכשיו. יפה. אז קודם כל שוב שלום מרב, ואנחנו רוצים שתני לנו קודם כל תמונת מצב, מה קורה נכון לרגע זה, אחרי כל השעות משעות הבוקר המוקדמות.
אז משעות הבוקר המוקדמות בעצם באמת מערכות המחשוב של בית החולים בהשבתה, וגם נכון לכרגע הם בהשבתה, וכל בית החולים עובד באופן ידני. ובעצם גם כרגע הם מנסים בעצם למנוע ולהחזיר לפעילות את כל מערכות המידע. זה לא פשוט, אחרי שיש בעצם חדירה, זה לא פשוט לחזור אחורה. זה בעצם המחדל הגדול. למעשה ב-12 בלילה אתמול, באמת הייתה להם התראה של חדירה, והם ישר חיבו את כל השלטרים, אבל זה כבר קצת מאוחר מדי. זה כמו שלטרים, זה כמו חסם עורקים לדימום. אבל מהרגע שיש פסע, זה באמת מאוד קשה לעצור את זה. אז זה מה שקורה כרגע.
עכשיו מבחינת... מדובר מרב במתקפת כופרה, נכון?
נכון.
ידוע אם כבר שילמו, כמה רוצים?
אז בעצם הם לא מוכנים לחשוף כמה הם רוצים, באמת הם מבקשים הם כסף כדי לשחרר להם את מערכות המידע. זה משהו שבדרך כלל קורה, גם בהלל יפה זה קרה, גם בהלל יפה תרבו, וגם עכשיו כרגע הם מסרבים ומנסים בעצם לשחזר ולפסות על זה בלי לשלם את הכופרה. לפי מעייני ישועה יש להם גיבוי לכל מערכות המידע שלהם, ככה שזה יהיה הרבה יותר קל לשחזר את הכל, ובעצם לא להצטרך לשלם את הכופרה. אבל בואי נראה, במעייני ישועה גם אומרים שהם בעצם כרגע לא נחשף ולא דלף שום מידע רפואי, פרטי של מטופלים, זה כרגע מה שהם אומרים.
כי מדובר בעצם במתקפת כופר, כלומר זה כסף תמורת שחרור כל העניין.
נכון, תמורת שחרור מערכות המידע. שמערכות המידע יש שם הרבה מאוד דברים באמת אישיים ופרטיים של המטופלים עצמם, שבאמת אנחנו לא רוצים שיחשפו ואנחנו לא רוצים שיצאו לכולם. זה אירוע מאוד חמור שבעצם מערכות מידע של בית חולים שלהם חשופות, ובאמת גם משרד הבריאות וגם מבקר המדינה דיברו כמה פעמים על ניסיונות, כמה שיותר למנוע את זה ולהתמגן.
נכון, עכשיו מירב, אחרי הלל יפה שכבר הזכרת אותו, השאלה היא מעייני הישועה שהוא בית חולים קטן, יותר קטן מהלל יפה, אם הוא היה מוכן בכלל, ערוך למתקפת סייבר מהסוג הזה?
נכון, אז באמת מעייני הישועה, לא רק שהוא קטן, הוא גם לא בבעלות המדינה או בבעלות של קופת חולים.
נכון.
הוא בבעלות פרטית. אבל גם הוא נדרש לעמוד בכל התקנים של, ובכל הדרישות של משרד הבריאות, ומבחינתם הם אומרים שהם עמדו בכל הדרישות. מבקר המדינה בעצם אומר שמה שקרה במעייני הישועה צריך להדליק אור נורה אדומה לכל בתי החולים בארץ, שצריך לראות איך עוד להתמגן ועוד לבדוק ועוד להעלות
נכון,
את הדרישות.
נכון, הוא חיבר על זה דוח מיוחד, בדיוק.
נכון, ועוד להעלות את הדרישות ככה שלא נגיע למצבים כאלו. צריך להגיד שבאמת הלל יפה וגם מעייני הישועה הם בתי חולים קטנים, אבוי לנו אם באמת נגיע לבתי חולים גדולים, אם חס וחלילה הצליחו לחדור לשיבא או לאיכילוב. דברים כאלה,
כן, בינתיים מטופלים עוברו לאיכילוב ובלינסון. כן, זה ללא ספק. טוב, מרב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, נסתפק בזה, תודה רבה.
תודה רבה.
ושלום לניצן עמר, המשנה לראש מערך הסייבר הלאומי.
שלום ענת.
שלום, שלום. תגיד, אתה יכול להסביר מה קרה פה?
במהלך הלילה הותקנו על מתקפת סייבר בבית חולים מעייני הישועה. ההתקפה גרמה להשבתת מערכות המחשוב. ככל הידוע כרגע מבדיקות שעשינו, כולל ביקור פיזי שלי בבית החולים, המכשור הרפואי לא נפגע. בית החולים כרגע יחד עם מערך הסייבר הלאומי וצוותים של משרד הבריאות מסייעים לטפל באירוע, וכרגע אני יכול להגיד שהאירוע נמצא בהכלה. אנחנו נמצאים בשטח, והמשימה המרכזית והראשונה שלנו היא להחזיר את בית החולים לקשירות.
כמה זמן לוקח להחזיר בית חולים לקשירות? אנחנו זוכרים את מקרה הלל יפה, זה לא היה פשוט.
האירוע כרגע הוא בחקירה, אכן את צודקת, להחזיר ארגון, זה בטח בית חולים לקשירות, זה עניין של שבועות, ולעיתים גם בארצות הברית נתקלנו באירועים שמגזר הבריאות הוא יד להתקפה בכל העולם.
למה? אתה יכול להסביר לנו למה?
בסוף הוא יעד לתקיפות בגלל השירותים החיוניים שהוא מספק. קיימים הרבה אקרים, נקרא להם חסרי מצפון, שמנצלים את זה שהשירות הוא מאוד חיוני בבתי החולים, שאפשר לנצל דרישת כופר כספי מארגון שאמור להציל חיים. מנצלים את החולשה הזאת, כי יש גם הרבה פרטים אישיים על אנשים, וארגונים כאלה הרבה יותר קל לשחות. עלות השיקום הממוצעת של ארגון הייתה בארצות הברית משהו כמו $1,850,000 לשנה. תקיפות הסייבר שם הפכו גם להיות חלק מהמציאות היומיומית. בעולם יש 1,000,000 תקיפות בשנה, ואפשר להגיד שמגזר הבריאות הוא השלישי בסדר עדיפויות לתקיפה, כמובן המגזרים הפיננסיים מאוד, איפה שמזהים כסף, אבל איפה שמזהים יכולת גם לפגוע בשירות מאוד מאוד קריטי, לפגוע באנשים ובבטן הרכה שלנו, מנצלים את זה על מנת לשחות בעיקר כסף.
שכמו שאתה מתאר את זה, זה סוג של מתקפת טרור אפילו.
תראה, בסוף המימד הזה הוא מימד לחימה לכל דבר. זה סוג של מימד חדש שהתפתח, מנצלים אותו לנושא טרור, מנצלים אותו לנושא ביטחון. באירועים אחראים היינו באירוע של שיוך של קבוצה איראנית שתקפה לדוגמה בטכניון אז, היום זה נושא שיותר נראה כמו פשיעה וטרור, מימד חדש שהתפתח, מנצלים אותו בכל אחד מהכיוונים האפשריים כדי לפגוע ולהשיג מטרות לצערי, מטרות זדוניות.
יש כבר מהחקירה הראשונית שלכם אלו שהם עקבות, לאן בדיוק נושבת התקיפה הזאת? כלומר, מאיזה מקום היא מגיעה?
כרגע אנחנו מבינים שזו תקיפה כנראה עם רקע פלילי מה שנקרא, אבל עדיין אנחנו בעיצומה של החקירה. ברגע שנדע בצורה מדויקת, פרטים מדויקים, נצא ונפרסם את זה ונשייך את זה בדיוק, אבל כרגע עדיין אנחנו עוסקים, ואני יכול להגיד, האירוע אומנם בהכלה, אבל המשימה היא באמת להחזיר את בית החולים לקשירות.
כלומר הוא בעיצומו.
כל האירוע בעיצומו לגמרי, אני עד לפני שעה וחצי, עם מנכ״ל בית החולים ישבנו וביצענו ערכת מצב עם כל הגורמים של משרד הבריאות. האירוע מנוהל בצורה ראויה, ואני מאמין שאם באמת החקירה תמוצה ונמצא את הפתרון ואת החיסון המהיר שאנחנו יודעים לתת, אז הוא יחזור גם מהר.
אתה אומר כיוון פלילי, פלילי איראני, פלילי רוסי, פלילי סיני, כלומר...
לא, אני לא יכול לעשות שום שיוך מדינתי, לא, בטח לא בזמן הזה, אבל... כן. אנחנו מכירים הרבה גופים והרבה ארגונים שפועלים ללא שיוך מדינתי בנושאים האלה.
במקרה שלנו, בית החולים מעייני הישועה הוא בית חולים קטן יחסית, וכמו שאתה מתאר את זה, בתי החולים גם כאן וגם במקומות אחרים, מה שמעניין אותנו זה אנחנו, הם יעד לתקיפות כאלה, תקיפות סייבר. יש עוד בתי חולים על הכוונת?
יש ניסיונות גם במדינת ישראל מדי יום. אנחנו חווים כ-200 אירועים בשנה בכלל המגזרים, אבל יש ניסיונות בהרבה מגזרים, וגם במגזר הבריאות מדי יום ניסיונות שנבלמים על ידי מערכות הגנה והשקעה. אנחנו ביחד עם משרד הבריאות בתוכנית השקעה, מאז אירוע הלל יפה נעשה מאמץ גדול להעלות את החוסן בבתי החולים. אנחנו מבינים שאין 100% בהגנה, אנחנו ממפים את המקומות, אנחנו סורקים את כל בתי החולים ובכלל ארגונים חיוניים במשק, מוציאים התראות על חולשות, כי בדרך כלל זה ניצול של איזושהי חולשה שמצליחים לזהות, שמסתכלים על הרשת מבחוץ וממנה חודרים. אנחנו פונים לבתי החולים ומטפלים בזה. אני חושב שסך הכל מדינת ישראל במגזר הבריאות בווקטור נכון כדי לחזק את בתי החולים עם אמצעי ניטור ובקרה, והמודעות מאוד מאוד גדלה מאירוע הלל יפה ויש שיתוף פעולה טוב. אני חושב שאנחנו גם מגיעים להצלחות מדי יום בבלימת אירועים קשים.
במישור הלאומי, ניצן אמר, איך אתם מתייחסים לזה? כי הרי, אתה יודע, כל גוף ציבורי, פרטי, זה אולי לא, זה פחות העניין שלכם, כל גוף ציבורי גדול, יש לו את מערך הסייבר הפנימי שלו, אבל איפה המדינה פה? איפה הרגולטורים פה?
אז ככה, אנחנו, כמערך הסייבר הלאומי, על פי החוק להסדרת הביטחון, יש לנו אחריות ישירה על תשתיות קריטיות במדינת ישראל. ופה אני יכול להגיד לך, האזרחים במדינת ישראל יכולים לישון טוב, שהתשתיות הקריטיות שמוגדרות בחוק, מוחזקות בצורה ראויה וברמת הגנה טובה מאוד. הגופים החיוניים, כמו בתי חולים, כמו בנקים, כמו עוד גופים, נקרא להם גופים מרכזיים בסקטורים השונים, השונים מטופלים על ידי הסקטורים. הפער המרכזי שקיים הוא בסוף אין ממש, אנחנו עובדים על פי חוק בסקטורים השונים, נניח משרד הבריאות מול בתי החולים, ובעוד סקטורים כאלה,
כן.
אין חוק. אבל בימים האלה חשוב להבין, מקודמת הצעת חוק ממשלתית, שהמטרה שלה להעלות את רמת ההגנה בסייבר במשק. במסגרת ההצעה אנחנו מציעים לקבוע איזושהי רמת הגנה ראויה לאותם ארגונים חיוניים שדיברתי בסקטורים, דוגמת בתי החולים שיהיו חייבים לעמוד בה, ובנוסף הם יהיו מחויבים לחובת הדיווח, כלומר לדווח על תקיפות סייבר, שברגע שארגון מדווח הוא עוזר לנו גם למנוע תקיפות במקומות אחרים. בסוף החוק הוא לא חוק למערך הסייבר, הוא חוק למשרדים השונים, למגזרים, על מנת שיהיה להם סמכות, פיקוח ואכיפה,
כן.
ולטפל במתקפות סייבר, באמת, במטרה להבטיח את המשכיות השירות כמו בבית חולים.
אתה יכול, ניצן אמר, לומר לנו בשלב הזה מה הנזק שנגרם?
כרגע אין איזושהי הערכת נזק, אני יכול להגיד לך שבעיל אליאפה, זה היה משהו כמו 36 מיליון שקל נזק, זה נזק אדיר בהשקעה, בהגנה יותר קטנה אפשר למנוע את הנזק הזה, אנחנו נדע בסוף, אבל ברור שכל יום כזה שהחלטה להוריד את כמות האנשים שמגיעים למרפאות החוץ.
בדיוק, זה מה שקרה הבוקר, העבירו לבלינסון, העבירו לאיכילוב.
כן, שניתוחים מסוימים נדחים מסיבה כזאת או אחרת. כרגע בית החולים עובד ידני, למיון יש הנחיה שמשרד הבריאות להעביר לבתי חולים אחרים, אבל אם מישהו מגיע ומד"א יפנה במצב קשה, כמובן שיקלטו אותו ויקבלו אותו, חדר היולדות עובד בצורה מלאה. כל סוגיית מרפאות החוץ וניתוחים, הדוקית מדברים עם מטופלים וזה נקבע, זז או חלק מהם מתקבלים, המכשור הרפואי עובד, ככה שבית החולים עובד, רק לא קולט חולים חדשים או במינימום קליטה, אני מניח שבסיום החקירה וההבנה המושלמת, נתחיל בהדרגה להחזיר לקשירות.
כמה זמן בערך?
אני, הערכה שלי קצת קשה להתנבות, אבל אני מניח שמספר ימים, בית החולים יחזור לעבודה רגילה, אני מקווה שעוד לפני כן.
אוקיי.
אבל אני נזהר כי החקירה טרם מושלם.
ניצן אמר, המשנה לראש מערך הסייבר הלאומי, אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
תודה ובהצלחה. עכשיו צריך לומר סוף סוף, תכף נבדוק מה חסר כאן, רפורמת תומכות החינוך, מה שאנחנו מכירים הסייעות, יוצאת לדרך לאחר שההסתדרות, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, חתמו על תוספת שכר היסוד של תומכות החינוך של הסייעות, יעולה ביותר מ-20%, יש עוד כמה סעיפים. גיל ברטל, יושב ראש הסתדרות המעוף, שלום גיל.
שלום רב, שלום רב.
בכמה סייעות מדובר, קודם כל תגיד לנו?
55,000 סייעות יש בחינוך, ברשויות המקומיות, בגנים ובמערכת החינוך של הרשויות המקומיות.
כלומר, זה לא הגנים הפרטיים, זה לא המעונות היום?
לא, זה לא, הגנים הפרטיים זה לא כולל, וזה לא כולל את הגנים מלידה עד 3, זה מה שנקרא מעונות היום.
כן, אוקיי. אתה יכול להגיד לי למה אגב הם לא נכללים בהסכם הזה?
כן, כי ההסכם הזה הוא עם השלטון המקומי. השלטון המקומי מפעיל את המערכות של הגנים מ-3 עד 6. מעונות יום זה בידי מפעילים פרטיים, המדינה הפריטה את זה, ובדרך כלל זה מופעל על ידי ויצו, נעמת, נשי חירות.
אמונה.
אמונה.
נכון. טוב, חבל מאוד, כי גם שם חסרות הרבה מאוד סייעות.
זה השלב הבא שלנו לדאוג להם.
כן? ומתי אתם מתחילים? כי זה תכף נגמר. תכף ספטמבר.
היום דאגנו לסייעות. השלב הבא זה מכאן ואילך, זה לדאוג למטפלות.
ואתה חושב שתצליחו לדאוג למטפלות במעונות היום?
אני יודע שיושב ראש ההסתדרות כבר היה במגע ושיחות עם שר החינוך, והוא יביא את הבשורה בקרוב גם למעונות היום.
מעניין. עכשיו בואו נדבר מעבר למה שציינתי, שהשכר היסוד של הסייעות יעלה ביותר מ-20%. מה יש עוד בהסכם?
אני חושב שזה הסכם שכר מודרני, זה מוציא אותה משיטת ובכלל ממגרש ההסכמים שהיו עד היום, לא עוד שכר מינימום, לא עוד רכיבים שנבלעים. אני באמת רוצה להודות באמצעותך פה ליושב ראש ההסתדרות שהקדיש משאבים של זמן וכסף, זה הסכם של 1.5 מיליארד שקל, זה הישג גדול, זה מהפכה גדולה. שכר היסוד עולה לשכר ריאלי. תראי, סייעת צמודה, סייעת שצמודה לילד תקבל 7,000 ביום הראשון, סייעת שהיא סייעת לגננת או מורה, זה גם בבתי הספר וגם בגנים. 7,000 שקל ב-day one, שכר הבסיס. וסייעת בחינוך המיוחד, שהעבודה שלהם מוערכת מאוד, 8,000 שקל. אז מהיום הם לא סייעות, כי הם עמוד התווך, גם הפדגוגי וגם של הקשר עם ההורים והילדים, אז הם נקראות תומכות חינוך. התומכות חינוך יקבלו שכר יסוד גבוה, תוספת ותק, תוספת רמה מקצועית על השכלה שיכולה להגיע ל-1,600 שקל לחודש. יש תמריץ התמדה עד 600 שקל לחודש ו-1,000 שקל שנתי.
זה נעשה בשיתוף עם הסייעות? הן מודעות, מרוצות, יודעות וכו'?
הסייעות מאוד מתרגשות, הן מאוד שמחות. זה נעשה על רקע של מחקר והשוואה גם לעולם וקבוצות מיקוד של הסייעות, של המעסיקים, של הרשויות. אנחנו חקרנו את הנושא והגענו למסקנות, וזה התוצאה שלהם. הסכם שהוא רפורמה מרחיקת לכת מכל ורחוק מהמקובל והנהוג היום.
טוב, גיל, בוא נקווה לטוב. רק שאלה אחרונה, מה בנוגע למצלמות בגנים? אתה בעד, נגד?
אנחנו נגד. את מדברת איתי על ה3-6. ילדים שכבר יכולים לדבר, יכולים להגיד.
היוזמה של שר החינוך.
אנחנו נפגע להם בפרטיות, ואנחנו נפגע בפרטיות של העובדות. אנחנו מתנגדים לאמצעים. יש אמצעים פחות פוגעניים של פיקוח ובקרה, ובכלל זה מאוד נדיר שזה קורה.
אתה יודע שיש ילדים שאם לא המצלמות האלה הם היו, אני לא יודעת, לא רוצה לחשוב בכלל מה היה קורה להם.
את מדברת על לידה עד 3 זה במעונות ובמעונות
היום. כן, אבל גם קטנים 3-6. זה לא...
לא, ב-3-6 זה מקומות שמפוקחים על ידי הרשויות המקומיות, ויש שם פיקוח ובקרה וכוח אדם איכותי. לא נפגשנו כמעט בכלל ברשויות המקומיות באירועים כאלה. מדובר על אירועים אחרים, ושם יש מצלמות, זה מוסדר בחוק.
גיל ברטל, יושב ראש הסתדרות המעוף. תודה, גיל.
תודה רבה.
תודה ובהצלחה. פרסומות. עוד מעט נדבר על עוד רפורמה אחת, קנאביס. עברנו עוד רפורמה, הפעם נדבר על רפורמת הקנאביס, אולי עוד אחת מתוך, כי כבר היו לנו כאלה, רוצים לבדוק את זה עם הדוקטור אופיר לבון, יושב ראש החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה בהסתדרות הרפואית. דוקטור אופיר לבון, שלום.
שלום
רב. על מה אנחנו מדברים הפעם?
קודם כל מדובר באיזה שהם שינויים שהם קשורים למרכיבים שונים בעולם של הטיפול רפואית. בקנאביס למטרה רפואית.
כן, קנאביס רפואית, בדיוק.
קנאביס הוא קנאביס, המילה רפואי היא המטרה שלו, כאשר מדובר בשלבים שונים שעוד יהיו, וצריך להיות פה להבין את העניין שדורש סבלנות, כאשר היו מספר אלמנטים שעכשיו נבדקו למטרת שיפור, גם באלמנטים שהם לא רפואיים, אלא יותר בהקשר של תרכי הייצור ושיפור איכות הייצור, ודברים רבים שבטח לא נרחיב בשיחה הזאת, ובתוכם יש גם כן מרכיבים שהם באים להקל ולדייק ולשפר את הטיפול בתכשיר הזה בקרב המטופלים, עם כל האתגר, כי יש אתגר, כי הקנאביס אינו תרופה רגילה, למעשה הוא לא תרופה בכלל, אלא הוא טיפול רפואי, אז אלו בין טיפול לתרופה, התרופה יש לה עולם תוכן בפני עצמה, שיטה מסוימת איך מייצרים אותה, קנאביס הוא צמח, ומהצמח מייצרים כל מיני תצורות, פורמולציות, טיפות ושמנים וכו', והם משמשים לטיפול למטרות שונות. אבל המחקר בקנאביס והידע בקנאביס הוא עדיין בשלבים של התקדמות, אפילו חלקם ראשונים, ולכן להכניס אותו כמוצר רפואי זה לא דבר פשוט, זה לשמר את האיכות והבטיחות.
במה זה שונה? מה היה עד עכשיו ומה קורה מעכשיו?
מבחינה רפואית, ושוב, אני לא מדגיש את הנושא של ייצור וייצור והמון אלמנטים אחרים.
לא, את זה לא, את זה תעזור.
בנושא הרפואי, אחד הדברים שהולך להיות שינוי זה קודם כל, זה מתחיל שלב ראשון, זה לא קורה בבת אחת, זה חשוב להבין שחשובה פה הדרך המסודרת, מתחיל להיות מעבר ממצב שבו הרישיונות שלו עד עכשיו, שיחידה ספציפית במשרד הבריאות הפיקה רישיון שאדם מסוים רשאי להשתמש במוצר של קנאביס שעודנו רשום כסם מסוכן בישראל, הוא רשאי להשתמש בו כטיפול רפואי, הדבר הזה מתחיל לעבור לאחריות של קופות החולים, ולעבוד בצורה שמזכירה מאוד טיפול תרופתי, שוב, בצורה מיוחדת, אבל מזכירה טיפול תרופתי.
זה אמור להקל על המשתמשים?
זה אמור להביא למצב שהדיאלוג של המטופלים עם רופא יהיה יעיל יותר, כך גם תוכל להיות למשל בחינה של הטיפול וההתנגשויות שלו עם תרופות אחרות. המטרה למשל לשפר גם את ההתוויות, שזה עדיין צריך עבודה, כלומר לדייק את ההתוויות. אחד הדברים זה לנסות לתת למשל את הטיפול בלי להתנות יותר מדי דברים, כמו למשל התנאי לשימוש ממושך באופיואידים, דברים עושים שלא נוכל להרחיב אותם כאן, אבל זה אמור להיות. אנחנו עדיין בשלבים של זה, זה לא יכול להיות בבת אחת, יש רצון על של מטופלים ואחרים שזה יקרה מהר. רפואית זה דבר שדורש לאט לאט, קופות יכולים מתארגנות לזה, לעשות עבודה מסודרת, אבל גם זה לוקח
זמן. כמה זמן זה ייקח?
יש כבר, להבנתי, השלבים הראשונים יקרו כבר לקראת סוף השנה, ואחרי כשנה יבחנו הרחבה של ההתוויות שבהם הטיפול יכול לעבור לאחריות קופות החולים, זה בשלב הזה. דבר נוסף שנפלט וזה חשוב מאוד, זה שגם האריזות יקבלו הרבה מאוד הגדרה שמזכירה את הדרישות גם מתרופה, גם מבחינת הצורה שזה רשום. דבר שאנחנו, האיגודים הרופאים, דרשנו, וזה הוסף אחרי שזה לא בתחילה, שיצוין לא רק הכמות, אלא גם האחוז של החומרים הפעילים של THC, שזה חשוב מאוד כדי לדייק את הטיפול. ויש עוד המלצות. המלצה אחת שהיא עדיין לא התקבלה, ואנחנו מאוד רוצים להדגיש אותה כאן, ואנחנו יודעים, וזה נחשב במסמך, אבל כמבט לעתיד, זה לשפר את התצורות, בעיקר לעבור כמה שיותר לנטילה פומית, לבליעה של התכשיר כמו תרופות, וכמה שפחות לאשר את הקנאביס. אנשים צריכים להבין שהאישון של קנאביס, למרות שמצד אחד אתה סופג אליך את החומר, אבל אישום של כל חומר, גם אם כך סתם נייר ונעשן את האשן, הוא מאוד מסוכן לבריאות, ומצד שני אפשר להשיג את יתרונותיו הטיפוליים של הקנאביס בפורמולציות בבליעה, ובאמת הרפורמה מכוונת לזה, עדיין לא מספיק לטעמנו, אבל לפחות יש התחלה של הבנה וניסיון והמלצה להתחיל לעבור לטיפולים יותר בטוחים ומתאימים.
אוקיי, טוב, יפה, תסתפק בזה, דוקטור אופיר לבון, תודה רבה. בבקשה,
תודה לכם.
שלום, שלום. עכשיו תקשיבו לסיפור הבא. אדם נפצע בזמן שחימם בורקס בבית, והוא הוכר כנפגע תאונת עבודה. מדובר בעובד תוכנה שנפגע בכף היד שלו מסכין, ועורכת הדין ענת קאופמן, מומחית לדיני נזיקין וביטוח, מי שמייצגת את העובד שנפגע, תדבר איתנו עכשיו. שלום עורכת הדין קאופמן.
שלום, ענת.
שלום, שלום. ספרי שלום, לנו
אני,
על ה...
אני חייבת לדייק.
כן, לדייק. לדייק.
זה
כן.
לא היה בחימום של הבורק, זה היה טרום החימום.
טרום החימום, חתך ועשה... יפה, בסדר. אז מה מידת הפציעה, מה קרה בדיוק, שתפי אותנו?
מה שקרה זה שהוא עובד, שעובד חלק מהזמן במקום העבודה הרגיל, וחלק מהזמן עובד מהבית, ובאותו יום הוא עבד מהבית, הוא היה באמצע ישיבת זום, עם עוד קבוצה של חברי עבודה, והוא תפס רעב, החליט לגשת רגע למטבח, לקח חבילת בורקס, ניסה להפריד עם סכין בין הבורקס המקפואים, ואז הסכין פגעה לו בכף היד, הוא נפגע ובעצם עבר אחרי יומיים עבר גם ניתוח, ויש לו פגיעה עצבית ביד, ומדובר במשהו שהוא בהחלט כבר משמעותי.
יש לו פגיעה בלתי הפיכה?
כנראה שכן, לצערנו כנראה שכן, יש לו כאבים ומגבלות ו... תחושות זרימה, וכנראה שתישאר לו נכות לצמיתות. עכשיו שהתביעה הוכרה בביטוח לאומי, הוא יעבור ועדות רפואיות, ויקבעו הנכויות הזמניות, ואחר כך הנכות הקבועה.
עכשיו, מדובר בתביעה תקדימית, נכון?
מה שהתקדימי כאן, זה כמובן לא הבורקס, ולא... מה שמיוחד כאן, וחשוב שזה יתקבע לכולנו בראש, זה שעבודה מהבית היא עבודה לכל דבר ועניין, וגם הפעולות, וכאן אולי התוספת, גם הפעולות הנלוות לעבודה יחשבו כפגיעה בעבודה. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים במקום העבודה שלנו ונפגעים, בין אם זה בזמן שאני מקלידה, ובין אם זה הלכתי רגע למטבח והכנתי לי אוכל ונפגעתי.
כשאני בבית.
זה יחשב כפגיעה בעבודה.
כשאני בבית, זה מה שחשוב לציין.
כשאני בעבודה. עכשיו החלפתי את המיקום ממקום במקום העבודה, בבית שבו אני עובדת. ובבית הלכתי לחמם לי קפה או לחמם לי בורקס, ואז נפגעתי. האם אז זה גם יוכר כפגיעה בעבודה? ומה שחשוב כאן, ואנחנו מנסים כל הזמן לקבע את זה ולהכניס את זה כנורמה, זה שכל מה שקורה בבית, בזמן שאני עובד מהבית, כולל הפעולות הנלוות,
זו תאונת עבודה. אוקיי, תגידי.
וזה ההליך החשוב שאנחנו מנסים לקדם במשך תקופה ארוכה, מאז הקורונה עוד הרבה יותר.
אז כמה זמן לקח לכם עורכת הדין קאופמן עד שהגעתם להכרעה הזו, לפסק הדין הזה?
תראי, לומר את האמת, במקרה הספציפי הזה, בגלל שנעשה עבודה נכונה, הייתה הכרה די מהירה. וזה לאחר שכבר יש לנו תקדימים ומקרים גם אחרים וקודמים שבהם הוגרו פגיעות בעבודה דומות, אבל יותר תוך כדי עבודה ספציפית מהבית. מקרים שבהם פעולות נלוות הם כבר יותר נדירים. במקרה הזה, ואני אגיד לך למה אני אומרת עבודה נכונה, כי כשאתה נפגע בעבודה מהבית, או בעבודה בכלל, אתה ממלא טופס לביטוח לאומי, והטופס הזה יש לך רובריקה שבה אתה אמור לפרט את נסיבות התאונה. עכשיו כאן חשוב לדעת שכשאנחנו מגיעים למצב של קביעות תאונות שהן קצת חריגות, קצת שונות, לא ברגיל, לא נפלתי מסולם או נחתכתי ממסור באמצע נגריה, כדאי מאוד כבר בשלב הראשון להגיש את זה עם תצהיר נסיבות ועם ראיות. כאילו אני עכשיו בבית משפט צריך להוכיח את התביעה שלי, כיוון שזה חריג ושונה עדיין, אנחנו מקווים שעם הזמן זה יהיה אחרת, ובכל אופן גם רוצים פה להגן על הציבור, שלא כל אדם יגיד
טוב, שבבית, את יודעת, אפשר להרחיק עם זה, אם אתה יורד לסופר באמצע, קונה משהו, אבל אנחנו באמת קצרים בזמן,
זה,
אז
זה כן. בשביל זה, מה שאני רק רוצה לומר, זה שכשאתה מגיש תביעה כזאת, צריך לעשות אותה כמו שצריך, להגיש את כל המתחים והראיות והתצירים שיש, כדי שזה יוכר.
נכון, ולהכניס את זה לקונטקסט. אוקיי, טוב, שנהיה בריאים, ותודה לך על הסיפור הזה, עורכת הדין ענת קאופמן, מומחית לדיני נזיקין וביטוח. תודה רבה. שלום, שלום. פרסומות ועוד מעט בורסה. חזרנו, רוצים להגיד שלום לרפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI. אלן רפי.
אלן ענת.
שלום, שלום. טוב, קודם כל נתונים, אני רואה שהיום אדום ככה בינוני פלוס, והדולר מתחזק מאוד. דבר אלינו.
כן, האמת זה די מגיע, הרבה מזה מגיע מהעולם, הבורסות באירופה כבר פתחו באדום, בירידות, על רקע ניסיון של ממשלת איטליה להטיל מס רווחי יתר, דברים שגם שמענו במחוזותינו לפני זמן לא ארוך. בעצם בהרבה מקומות בעולם הריביות הגבוהות הובילו לעלייה בהכנסות וברווחיות של הבנקים, והממשלות לוטשות עיניים לכיוון הזה, אז זה די מפיל את המניות הבנקים ובכלל את הבורסות באירופה, וזה גלש גם לארצות הברית, שם ראינו אתמול הפחתה של דירוג של חלק מהבנקים האזוריים, אז הסקטור הפיננסי מושך את הבורסות למטה, וגם אצלנו הבנקים יורדים באזור 2%.
אוקיי, עכשיו בוא דבר איתנו על הגירעון, שאולי מתקשר לדולר שמתחזק שוב לעומת השקל.
אני חושב שהדולר בכלל בעולם מתחזק היום, ואני חושב שחוסר השקט אצלנו הוא בהחלט משהו שמכביד על המטבע, וזה לא משהו שאני חושב הולך להיעלם. הגירעון בשלו, מה שנקרא, אני מזכיר שבתחילת, בסוף 22 היינו עדיין עם עודף של מעל 0.5% תוצר.
נכון.
והיום אנחנו כבר בגירעון של 1% תוצר. עכשיו, הגירעון של 1% זה לא דרמה, אבל הכיוון פה הוא ברור. וכנראה השנה עצמה, אם אני צריך להאריך, אנחנו נסיים בכיוון 2%, שזה הרבה מעבר ליד, אבל אני חושב שהסיפור הגדול יהיה שנת 2024. שם אנחנו נצטרך לראות התאמות גדולות, אחרת אנחנו כבר נהפוך למספרים שיותר קרובים ל-4%.
איך עוצרים את זה בשתי מילים? אם בכלל?
זה יחסית קל, זה או הרצאות או הכנסות, אתה צריכה לבחור מה יותר קל לעשות, זה או קיצוץ או לעלות מיסים.
או הצעות או הכנסות, או עצירת חקיקה. טוב, בואו נעצור.
זה בהחלט תמיד יכול לעזור. זה יעלה את הצמיחה, ואולי באמת זה פתרון טוב.
כן, זה כבר סיפור אחר. רפי גוזלן, IBI, תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה אפרת קורמן. על השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ומאור רטה. נהיה כאן גם מחר ב-4. אריאל דד איתנו, ואיתן קבל איתנו. מנת. ומתחילים.
שלום, איתן.
ואני אסע להזין לכם באוטו.
נסיעה טובה. תודה רבה.
ביי ביי.